קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. Easy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
סינמסקופ רדיו קצה. אני יאיר רווה. ואתם, תציגו את עצמכם. היום תוכנית מספר 309. 12 באוקטובר, וו מר חשבם תשפ"ב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, ברי לבנה, תודה לאנשי האוזן השלישית שמארחים אותנו פה, ולצבעים של האוזן השלישית, ולאנשי האתר kzradio.net והמגזין של רדיו הקצה, ולכם שאתם מאזינים, ולקואמי שבזכותו הכל קורה. ותודה רבה מאוד לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב בסינמטק. ובראשם היום, ממש היום, יום שלישי, נפתחת סדרת סרטי פילם נואר, סדרה משובחת. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני עכשיו קורא את הקטע הפרומושני, אבל אחר כך נדבר גם מעבר לזה. אז ממש היום, בשעה 9, הסרט הראשון שהוקרנו, שזה שנחשב בעיני רבים לראשון והחשוב שבסרטי הפילם נואר, הנץ ממלטה, בבימויו של ג'ון יוסטון. הסרט חוגג ממש בימים אלה, 80 שנה ליציאתו. לפני הקרנה תתקיים הרצאת מבוא על פילם נואר מפי מבקר הקולנוע בנימין טובייס. עוד פילם נואר מומלץ במיוחד ביום רביעי ב-9 וב-6 ב-2, יוקרן הסרט המבריק והציני של פילי ויילדר, ביטוח חיים כפול, דאבל אינדמניטי, ברברה סטנוויק ופרד מקמרי. ברברה סטנוויק בכלל, אני מאוד מאוד בעדה. איפה היא? לא. ועוד פילם נואר מהמקבץ הזה של השבוע הקרוב, זה יימשך עוד לתוך החודש, אז עוד נשמע לפילם נואר, אבל בשבוע הקרוב יש לכם פילם נואר מעודן, אך רבו יצרים בשם במקום בודד, עם אפריק בוגה וגלוריה גרם, זה ביום שני ב-6, ובחמישי בשעה 7, יוקרן הסרט הישראלי התעודי קלון, שעוסק בפרשת השחיתות של בחירי מפאי בשנת 1977, פרשה שהובילה להתפטרותו של שר השיכון ושינתה את עתידה שלה, של המדינה. פרטים נוספים לכל הסרטים האלה וסרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב cinema.co.il. ואני אוסיף עוד משהו, תיקון טעות שלי משבוע שעבר, תודה למאזין משה ששמע וקלט את טעותי. אמרתי, דיברתי על מייקל אפטד בחטף, הזכרתי שמייקל אפטד ביים סרט ג'יימס בונד וגם ביים סרט הרי פוטר. טעיתי, מייקל אפטד לא ביים סרט הרי פוטר, זה היה מייק נואל, כי בשבילי כל הבריטים קוראים למייקל, לא אותו דבר, זה מה שהשתמע מהטעות הזאת. בואו נדבר רגע קצת על הסדרה הזאת של הפילם נואר בסינמטק תל אביב, אני מאוד מאוד שמח ממנה. אז עכשיו, זה היה קטע שחששתי, כאילו סינמטק תל אביב הם אחד הספונסרים של התוכנית, ואז אני רוצה לדבר על משהו, אז כאילו זה כאילו, הם מבקשים מתרגשים אני שאני לא בקרה, אז לא, אז אני ממש מתלהב מהתוכנית הזאת, אז זה כאילו עליי הקטע, הקטע הבא. ב-1998-99 הסתובבה בסינמטקים בארצות הברית תוכנית של אולפני יוניברסל של הפילם נואר והבי-מוביז של אולפני יוניברסל, בעיקר משנות ה-50 וה-60, עותקים אז באותה תקופה 35 מיותר, עותקים מחודשים, וגרתי אז בניו יורק ושרצתי בפילם פורום, פשוט ראיתי את הסרטים האלה ברצף, אלה סרטים שאני חושב שאפשר לקרוא לרובם סרטים לא קנונים, סרטים שרובם גם באים מבמאים לא מאוד מוכרים ומאוד מפורסמים, אבל כשרואים את הסרטים האלה ומבינים שבשנות ה-50 וה-60 כל הבמאים שנולדו נגיד בתחילת שנות ה-40, אלה הסרטים שהם ראו בבתי הקולנוע, ואלה הסרטים שהם התלהבו מהם, ואי אפשר לראות את הסרטים האלה, שאפשר לקרוא להם פילם נואר, או סרטי בלש, וכן הלאה, בלי להבין משהו מאוד מאוד עמוק ויסודי בתולדות הקולנוע האמריקאי, אבל לא רק. לכן התוכנית הזאת שהסינמטק מרים, שמתחילה בענץ ממלטה ומסתיימת במגע של רשע, מתחילה ב-1941 ומסתיימת ב-1958, ויש בתוך התריסר סרטים, נותנת איזשהו מבוא גם לדבר הזה שקרה פילם נואר, אבל אני, אם כבר, אם אתם לא ראיתם את הענץ ממלטה ובתוך חיים כפול, אז בוודאי, אבל בהנחה שאולי כן ראיתם, הייתי בוחר לראות את הסרטים משנות ה-50 דווקא, את הסרטים שהם הסרטים הפחות מושקעים בחבורה עם שמות במאים פחות מוכרים, לא ג'ון יוסטון, לא בילי וילדר. ואני חושב שכשרואים את הסרטים האלה, חלקם גם אני לא ראיתם, גם אני אלך לראות אותם, אבל מבין הסרטים שאני כן מכיר, יש בזה משהו מדהים, כי פתאום משהו מתולדות הקולנוע האמריקאי מתקפל לתוך הסרטים האלה. אני רוצה להפנות לכן תשומת הלב לשניים הסרטים הבולטים, הכן מוכרים, מהחצי השני של שנות ה-50, Kiss Me Deadly ומגע של רשע. אם תראו את Kiss Me Deadly, בבת אחת, חוץ מזה שזה סרט מופלא ומשונה ומרתק ומזכיר את קיומו של הבמאי הנפלא הזה, רוברט אולדריץ', שעבד בשוליים, ואז היו לו כמה סרטים בתוך ה-A-ליסט של הוליווד, וכן הצליח ולא הצליח, עליות וירידות, אבל איזה במאי מצוין, ואני חושב שלא מספיק זוכרים אותו היום. ופתאום כל מה שטרנטינו וסקורסזי עשו בשנות ה-70 וה-80 וה-90, אתם רואים איפה זה בא, אתם רואים את מקורות ההשראה, אתם רואים ממש שוטים וקאטים מפורשים שהם לקחו ממנו, ואיזושהי יכולת, בגלל שהסרטים האלה הם בי-מוביז, כלומר הם סרטים שהאולפן נפיק בזול, ולא היה מושקע בהם כל כך, אף אחד לא ציפה, הם לא היו אמורים להחזיר את הכסף, הם אמורים להיות הסרטים שמלווים את הסרט היקר. כלומר, באותו כרטיס יש סרט כזה בכיר, שהוא ה-A-מובי, ומי שקנה כרטיס יכול להישאר גם לסרט הבא, והוא תמיד יהיה זול יותר. ושם כזה באמת התחילו כל הסרטים שהם הארד בוילד, או בלש, או תעלומה, או מדע בדיוני, או אימה. והסרט הזה, Kiss Me Deadly, הוא אחד הבכירים בסרט, אני חושב שהוא גם זה שזכה בדיעבד להכי הרבה תהילה, בגלל החופש גם הסגנוני וגם העלילתי שיש בו. הסרט באמת מאוד מסתורי, ומסוגנן בצורה מופלאה. אז, ושוב, אני חושב שאי אפשר באמת לפצח את תולדות הקולנוע האמריקאי בלי הסרט הזה. ואני חושב שכשמדברים על תולדות הקולנוע האמריקאי, מדלגים על הפרק הזה, על הבי-מוביז של שנות ה-50, כי תמיד מתעסקים בקנון, אז אם רוצים פילם נואר, אז באמת זה ג'ון יוסטון ובילי וילדר, או הארד הוקס, שלא, זה יותר סרטי בלש, גם פה צריך לשבת על ההבחנה המדויקת בין הפילם נואר ובין סרטי הבלש, לפעמים זה חופף, לא תמיד, אבל לא ניכנס לדקויות. אני מדבר באמת על הסרטים שיש בהם משהו באמת אפל, באמת מחוספס, באמת משהו גס, גם בעשייה שלו. והסרטים האלה שהשפיעו אחר כך על דון סיגל ועל קלינט איסטווד וסם פקינפה. פשוט זה נתח מאוד משמעותי באבולוציה של הקולנוע האמריקאי, ואני מאוד ממליץ לכם לראות את זה. ואם אתם מצרפים לזה גם את מגע של רשע של אורסון ווילס, גם סרט כזה ארור שערכו לו והתעללו בו ולקחו לו והחזירו לו ואחר כך ערכו מחדש את הגרסה, סרט מ-58. ואני אגיד כזה דבר, אני חושב שקודם כל אם תראו גם את הנץ ממלטה, גם את Kiss Me Deadly וגם את מגע של רשע, אחד הדברים שחוץ מנושא של סקורסזי וטרנטינו, גודר. החוב שיש לגודר בתחילת דרכו, לפילם נוער אמריקאי, לבים מוביז האמריקאי, לא היה את קלוטי נשימה בלי מגע של רשע. זה נורא ברור לי, זה נורא, אני רואה את זה. מגע של רשע מגיע שנתיים לפני עד קלות הנשימה, ואני ממש יכול לדמיין את גודר רואה את מגע של רשע בקולנוע בפריז, אף לא המוח, והוא מבין איך הוא הולך לעשות את הסרט הראשון שלו. באותה מידה אני אגיד, אני יכול לדמיין את אלפרד היצ'קוק רואה את מגע של רשע, ומבין שהוא צריך לעשות את פסיכו. תחשבו, ב-58 היצ'קוק עושה את ורטיקו, ב-59 עושה את מזימות בינלאומיות, וב-60 הוא עושה את פסיכו. איך הוא עובר ממזימות בינלאומיות לפסיכו? אז יש לזה כל מיני סוגיות, הנושא של העבודה שלו בטלוויזיה, כל זה, אבל אני חושב שמגע של רשע, ואולפני יוניברסל, והאופן שבו הוא מסגנן את הסרט, וג'נט לי, מאיפה הוא הביא את ג'נט לי לפסיכו? ממגע של רשע. אז אני חושב שמגע של רשע הוא לא דווקא הסרט הכי טוב, אבל באמת אחד הסרטים הכי משפיעים שהיו על הקולנוע האמריקאי, מיד. כלומר, אי אפשר לראות את עד קלות הנשימה ואת פסיכו מ-1960, בלי לראות שמגע של רשע פשוט השפיע עליהם. אז הם נולדו בעקבותיו, הם בניו הביולוגיים המיידיים. ואחר כך, רוברט אלטמן, השחקן, וכל האחרים שעושים שוטים ארוכים בסרטים שלהם. כן, אז זה מתחיל עם שוט אחד ארוך של 7 דקות, מגע של רשע, שוט אולי אחד הכי מפורסמים בעולם, ורק מישהו כמו אורסון וולז יכול היה לעשות את זה, ולא הרבה עשו כזה שוט סיקוונסים ארוכים ב-1958 בקולנוע האמריקאי. זה היה משהו שלא עושים, בקולנוע האמריקאי עושים קאטים. אבל אז אחרי זה, כשגודר עושה את השוטים הארוכים והמפותלים שלו בהתחלות הנשימה, והלאה לתוך שנות ה-60, אפשר לראות את המקור לדברים האלה. אז סדרה מופלאה, אז דווקא באמת, אם אתם רוצים להשלים את בילי וולדר וג'ון יוסטון, קדימה, אבל אם אתם כבר בוגרי תואר ראשון, לכו לסרטים משנות ה-50, הפחות קלונים, אני מקווה שניפגש שם. יש שם באמת דברים, א', מופלאים וחשובים, וגם דברים שאני לא מספיק מכיר, ואז אם אני אגלה משהו חדש, כמובן אדכן אתכם פה. מחר היום 12 באוקטובר, מחר 13 באוקטובר, אחד המוזיקאים האהובים עליי, אי פעם, יחגוג מחר יום הולדת 80, קוראים לו פול סיימון, אני משוגע על הדברים שלו, מעריץ אותו מאוד. ולכן אני אסיר תודה שהוא כתב במיוחד בשבילי את השיר הבא. מתוך One Trick Pony, פול סיימון. זה גם אלבום וגם סרט, דרך אגב. והשיר נקרא That's Why God Made the Movies.
When I was born, my mother died. She said bye bye baby bye bye. I said, where you going? I'm just born. She said, I'll only be gone for a while. My mother loved to leave in style. That's why God made the movies. Well, I laid around swaddling clothes until the doctor came and turned out the lights. Then I packed my bag and my
God Made Movies. הוא היה בן 39 כשהוא הוציא את האלבום הזה One Trick Pony, ומחר הוא יהיה בן 80, אז מזל טוב, פול סיימון. אני רואה שעושים לו הרבה ספשיילים, אז אני אאזין להם, אתם תאזינו להם. אנחנו בינתיים נדבר על סרטים. אני חושב שהסרט הכי מדובר כרגע מבחינתי בבתי הקולנוע, סרט שנקרא טיטן בצרפתית, טיטניום בעברית, אבל השם שלו הוא טיטן. הסרט שזכה בפסטיבל קאן בקיץ האחרון, הבמאית היא ז'וליה דוקורנו, סרט צרפתי, ואני חייב להגיד שזה, אם יש כזה ז'אנר שנקרא What the fuck, אז הסרט הזה מזנק לצמרת הטבלה בסדרת, ברשימת סרטי ה-What the fuck, לא פחות What the fuck עם מול הולנד דרייב, שחוגג ממש היום יום הולדת 20, נכון? וכל סרט של דיוויד קרוננברג וכן הלאה. זה סרט שישבתי בו ובאמת לא הבנתי מה רוצים מחיי. ואז אני גם לא ידעתי לעמוד אם אני נהנה, סובל, אם אני אוהב את הסרט, אם אני שונא את הסרט, ואני חייב לומר שכל התשובות נכונות. אהבתי, שנאתי, סבלתי, אבל לאורך כל הסרט היה לי ברור משהו שלכן אני לא יכול לבטל את הסרט, ולכן אני תקוע עליו, שג'וליה דקורנו הזאת היא במאית מדהימה. כלומר, הסרט הזה עשוי בצורה מעוררת השתאות. מה זה מעוררת השתאות? מעוררת פלצות. הסרט הזה עשוי בצורה מעוררת כבס. הסרט הזה דוחה, מגעיל, מרתיע, אבל הכל בו כל כך טוב מבחינה קולנועית, שאני אומר, רגע, אין פה שום דבר שקורה סתם, יש פה איזושהי יד מכוונת מאוד מאוד ברורה, וירטואוזית ממש, שיודעת לבנות סצנות, להעמיד מצלמה, לשים תאורה, לשים מוזיקה, וליצור, אני יודע, ציורי קולנוע איומים ונוראים, אבל ביד אומן, כלומר, אם היינו בשנות ה-80, פריימים מהסרט הזה היו הופכים להיות פוסטרים במרסל. כלומר, ויש המון 80's בסרט הזה, ותכף נדבר, אני חושב שהדרך שלי להסביר את הסרט זה לחזור ל-80's, אז תכף נגיע לזה. אז לא יכולתי לבטל את הסרט, למרות שיש בו משהו באמת מרתיע ודוחה. הוא מאוד מאוד אלים, הוא מאוד, סקס ואלימות, קצת כמו פעם, אבל ממש בסצנה השנייה יש ניתוח מוח, שרואים כזה את מוח חשוף בעת ניתוח. שוב, כל השוטים די מהירים, אז דברים שאני אומר בהרחבה, זה בא והולך בסרט מהר. יהיו כאלה שיגידו שהחרדה מפני הסרט גדולה יותר מפני מה שהסרט מציג באמת, וזה נכון, כי זה השוטים המזוויים הם יחסית קצרים, אבל אני חושב שהזוועה היא עיקר הסרט, היא יסוד הסרט, כלומר, זו במאית שמתעסקת בגופניות של בני האדם, בריריות של האנשים, אנשים, יש שם דם ונוזלי גוף וקי ונוזלי מכונות, והכל מתערבב אחד בתוך השני, אז יש משהו מאוד מאוד רירי בסרט. עכשיו, באופן כללי, סרטים שהמילה רירית צמודה אליהם, קשה לי איתם. אז זה הסרט שקשה לי. אבל באמת, הוא כל כך קיצוני, וגם כל כך יוצא דופן, שאני, אחרי כל ההקדמה הזאת, שאני חושב שיש בה משהו שאמור להזהיר ולהרתיע, אני רוצה לנסות להציג גם את הצד השני, כי יש פה משהו שלא, אני חושב שיש פה משהו שלא ראיתי בקולנוע, ואם ראיתי אז לא רואים הרבה. ואני חושב על זה, מה הטעם, אוקיי, יש סרטים שהם במיינסטרים, שהם סרטים מסחרים, שהם צריכים להיות בתוך איזשהו סוג של קונצנזוס, ובתקווה לחדש בתוכם, אבל הם צריכים לפנות לקהל רחב ככל האפשר, אבל הרבה מאוד סרטים נעשים מחוץ למערכת מסחרית סדורה, שההימור המסחרי אליהם הוא פחות משמעותי, ושיש ליוצרים את היכולת ואת הכוח ותקוות כישרון לעשות דברים שבאמת חדשים, כלומר, או לקפוץ בגדול או להתרסק בגדול. ואני חושב שמעט מאוד יוצרים מעיזים לעשות את זה. אני חושב שהרבה יוצרים, גם כשהם עושים סרטים אישיים ואלטרנטיביים ועצמאיים, עושים במידה מסוימת את מה שכבר ראינו. ושוב, יכול להיות שזה טוב וזה מרגש וזה מלא כישרון, אבל לפעמים אני גם שואל את עצמי, מה הטעם לעשות את מה שכבר נעשה כל כך הרבה פעמים? ולעיתים כל כך נדירות אני רואה משהו ואומר, וואו, זה משהו ממש חדש, שלא ראיתי קודם, או שראיתי כל כך מעט ממנו, אני לא יכול שלא להצדיע למי שעשה את הסרט הזה, במקרה הזה מי שעשתה את הסרט הזה. אז ג'וליה דה קורנו, הבמאית הצרפתייה, עשתה פה משהו שהוא איזשהו סוג של תינוק חדש בתולדות הקולנוע. אני לא יודע אם אפשר לעשות עכשיו סרטי אימה או סרטי מדע בדיוני, או אפילו סרטים שעוסקים בחוויה הנשית, או הגברית והנשית, מבלי להגיב לסרט הזה, ומבלי להגיד, אוקיי, הסרט הזה הגיע לצלל למקומות כל כך עמוקים, כל כך גופנים, כל כך ריריים, שכל מי שיעשה עכשיו משהו שהוא פחות מזה, הוא שמרן מיושן. אז הסרט הזה, אני מצדיע לו לבמאית על התעוזה שלה. ועכשיו רק נשאלת השאלה, ופה אני תקוע, מה הסרט הזה אומר? כי ברור שיש פה מישהי שהשקיע המון מאמץ. יש פה אפקטיב, יש פה איפור, עבודת איפור מדהימה. אני מניח שמי שעשה או עשתה את האיפור, הוליווד יחטפו אותה מבחינת הדברים שקורים בסרט, הפיזיות של הדברים בסרט. כל כך הרבה השקעה וכל כך הרבה כוונה וכל כך הרבה מסירות וכל כך הרבה ייסורים, אני חושב שאי אפשר לעשות כזה בלי שהשחקנים יעברו מסע ייסורים אמיתי, באמת יקריבו את הגוף שלהם לעשייה של הסרט. ואז נשאלת השאלה, מה היא ניסתה להגיד במאית? ופה אני תקוע. ואני מודה שאני תקוע לא מסיבה טובה. כי אם הסרט היה של ז'וליאן דה קורנו, לא היה לי ספק. כשאנחנו מדברים על סרט שיש בו איזשהו סוג של אלמנט שקצת מתייחס באיזשהו סוג של הערצה, נקרא לזה, לאלימות כלפי נשים. וזה מהסרטים שהייתי מיד מתייג כסרט אולי מיזוגני, אבל בוודאי לא פמיניסטי, למרות שהדמות הראשית היא דמות נשית. היא אישה. בגלל שבימה את זה אישה, אז אני עוצר ואני אומר, רגע, האם אישה תביים סרט מיזוגני? יש פה משהו שאולי אני לא מבין. יש פה איזשהו מפתח שחסר לי. מה הסרט אומר? בואו נדבר קצת על הטיפונת על העלילה. אני לא אקלקל, אני רק אציג את הפתיחה, דברים שאני חושב שגם נכתבו לא מעט וידועים לגבי הסרט מאז בחורתו בפסטיבל קאן. זה סיפורה של אישה צעירה בשם אלקסיה, שעובדת כרקדנית אקזוטית, חושנית, אירוטית, בתערוכות רכב, היא רוקדת באופן מאוד מיני על רכבים, והסיבה שהיא עושה זה כי יש לה קטע, היא מכוניות קטע מיני, היא נמשכת למכוניות. הסיבה לזה היא שכשהיא הייתה ילדה, היא נפצעה קשה בתאונת דרכים, ובראשה הושתלה פלטת טיטניום. ומאותו רגע, כשיש לה את המתכת בתוך הראש, אז היא נמשכת פיזית, היא מרגישה איזשהו סוג של משיכה פיזית למכוניות ולמתכת, ומוצאת כנראה סיפוק מיני. מה זה כנראה? זה בא לידי בדיוק בסרט, סיפוק מיני ממכוניות, עד כדי כך שבסצנה השלישית או רביעית בסרט, יש סצנת סקס שלה עם מכונית, במכונית, לא לגמרי ברור, היא בוטה, אבל היא לא גרפית כל כך בשביל שאני אגיד לכם האם הסקס הוא במכונית או עם המכונית. מה שכן, מקבוד סצנת הסקס הזאת היא נכנסת להיריון, ובברור שמה שבתוך, הוא גדל בלה בתוך הבטן, הוא לא אנושי. כי מהגוף שלו מתחיל לנזון לשמן מנוע. במקביל לכל זה, כל פעם שמישהו מנסה להתקרב אליה, וזה מתחיל כתוקף מיני, אבל בהמשך עוד אנשים, היא הורגת אותו. אז היא רוצחת סדרתית, שהורגת כל מי שמתקרב אליה, גברים, נשים, תוקפים ואוהבים פוטנציאליים, ומתנה אהבים עם מכוניות. זאת הדמות שבתוכה נמצאים, ובתוך הבטן שלה גדל משהו. משהו שהוא מן הסתם לא לגמרי אנושי. האישה הזאת, כדי לברוא איקיל, כי היא מנוסה מהחוק, היא אחרי הכל היא רוצה חד סדרתית, אחד הדברים שהיא עושה זה היא מתחילה להתחזות לגבר ולהעמיד פנים שהיא הבן הנעדר של קבאי שבנו נעדר, ושהוא חשב שהוא אב שקול, אבל הנה הבן חוזר, אבל זאת האישה הגיבורה שלנו שהתחפשה לבן, וצריכה להדחיק את כל סממני האנשים. אז יש פה אישה שמתחזה לגבר, והופכת בהדרגה למכונית, למשהו עשוי מטיטניום. מה אני אמור להבין מזה? אז אני יכול להבין אחד משני דברים, ובשני הדברים, בשני הצדדים, יש פה איזשהו משהו שהוא, שהקולנוע הוא מאוד מאוד עתידני, מאוד מתקדם מבחינה קולנועית, אבל המחשבה היא מאוד מיושנת. ואם יש פה מחשבה אחרת, אני חייב שתשתפו אותי בה, כי אני לא רואה את זה, ואני מרגיש שאולי אני מפספס משהו, או שלא, או שיכול להיות שאני צודק, וזה המצב שגם אישה יכולה לעשות ב-2021, סרט שהוא במידה מסוימת טרנסגרסיבי, או כלומר שהוא ריאקציונרי מבחינת האמירה שלו. נלך לכיוון התיאולוגי. יש כאן בבירור איזשהו סיפור שיש בו אפליקציות מיניות ודתיות. הסקס עם המכונית שממנו נולד או אמור להיוולד, או נוצר איזשהו סוג של תינוק, האם התינוק הזה הוא המשיח, איזשהו סוג של היווצרות אלוהית, על-טבעית, משהו שאמור, קצת אולי כמו התינוק בסוף של 2011 ויסע בחלל, משהו שהוא הקפיצה הבאה באבולוציה של האנושות, ואז אנחנו באמת נמצאים במין סוג של סרט מדע בדיוני, או משהו שהוא נמצא, אם אנחנו רוצים להיות בסרט אימה, משהו כמו תינוקה של רוזמרי, שנמצא איזשהו סוג של הגעתו של זן חדש, של משהו אנושי או פוסט אנושי, אל העולם, אבל יש פה איזשהו סוג של עניין משיחי, של אישה שהיא אלקסיה, שהיא עוברת דרך יסורים נוראית, יסורים בגופניים, יסורים באש, הנושא של דימוי של אש, הוא חוזר על עצמו, גם המכונית שבתוכה היא מתעברת, היא מכונית שמצויר על האש, גם יש לה עניין עם אש, היא שורפת את הבית שבו היא גרה, הרבה חוויות של אש יש בעניין הזה. אז יש פה עניין של יסורים וגאולה. אז יש איזשהו סוג של ויה דלורוזה. אז הדימוי הזה, דימויים הנוצרים, יש בהם משהו שעקבי לאורך כל הסרט, ואז אפשר לתרגם את טיטן כסרט דתי, שמדבר על לידתו של איזשהו סוג של משיח, או הגעתו, או בואו, או הציפייה לקראתו של משהו, שהוא יהיה השלב הבא באנושיות, ולכן האישה הזאת היא קדושה. יש איזה סרט על סיינט אלקסיה, על מישהי שבעצם צריכה להיחשב כקדושה על ידי הכנסייה. אז זה צד אחד. וגם, כדי לספר סיפור כזה, אז כשפול ורהובן עושה כזה דבר בבנדטה, שגם היה בפסטיבל חיפה, אז אני מבין כי יש פה משהו שהוא נרטיב גברי, שנמצא גם בתוך הנרטיב של הכנסייה הקתולית. אז כשגבר עושה את זה, אני נורא ברור לי. כשאישה עושה את זה, אני פחות מבין. הצד השני הוא צד יותר קשה, והוא צד שאני... שמאשים את, עשוי לראות כמאשים את ג'וליה דקורנו בדברים קשים. ושוב, אני מרגיש שזה, אם זה היה סרט של מישהו משנות ה-80, תכף נעשה name dropping לשנות ה-80, הייתי אומר את הדברים האלה בלי למצמץ, והייתי גם בשכונה שאני צודק. אני חייב להגיד שאני לבמאית אישה, כשאני מדבר על משהו שעוסק במגדר, אני עושה הנחה ויכול להיות שאני טועה. יש משהו בסרט הזה שמאוד מזכיר את שנות ה-80, ובעיקר את בריין דה פלמה ואת דיוויד קרוננברג. דיוויד קרוננברג זה שם שחוזר הרבה מאוד בביקורות, כי משווים את הסרט הזה לקראש. כי גם שם יש עניין של סקס ומכוניות ותאונות דרכים, ועיוות גוף, ואיזשהו סוג של אנשים שכאילו שהם קצת מתאחים עם מכוניות. אבל אני דווקא חושב שדווקא הסרטים אחרים של דיוויד קרוננברג מנטרלים את עניין המכוניות, רלוונטיים לסרט הזה יותר, כי דיוויד קרוננברג כל הזמן עסק בטרנספורמציות בסרטים שלו. באנשים שהופכים למשהו מתאחים עם מכונות, וידאודרום, אקזיסטנס, ואפילו הייתי אומר, הזבוב, ששם מישהו, הגיבור עובר טרנספורמציה בעזרת מכונה. וכולם, כאילו הם אמורים להיות הדבר הבא באבולוציה, אבל הם סובלים מהדבר הזה, הם סובלים ומתייסרים ולא זוכים לגאולה, הם לא באמת הופכים להיות לדבר הבא. החטא שלהם זה איזשהו סוג של רצון להיות משהו שהוא לא אנושי. לצאת מתוך ההגדרות הביולוגיות שלתוכן נולדו ולהפוך למשהו אחר. אז זה הצד של דיוויד קרוננברג. במקרה של טיטן, של ג'וליה דקורנו, אני כל הזמן רואה לא רק את העניין הזה של האישה והמכונית, אלא גם האישה והגבר והגבריות. כלומר, יש פה, אני חושב, איזשהו סוג של דימוי שעוסק בטרנספורמציות הנוכחיות שלנו בעולם, בין מגדרים ובין מצבים ביולוגיים שונים. כלומר, במילים אחרות, אני מרגיש שיש פה איזשהו משל על עולם הטרנסיות, על הטרנסג'נדריות. ופה אני לא מבין מה היא אומרת, כי אני חווה את הסרט שלה כסרט נטול אמפתיה לגיבורה שלה, שמאוד מאוד מתעלל בגיבורה שלה, ולכן אני שואל את עצמי, האם יש פה איזושהי אמירה נשית, קשה, כלפי אנשים שמנסים לצאת מהמצב הביולוגי שלהם, ולהפוך או לגברים, או, כמו שהסרט אומר, למכוניות. זה אמירה קשה, אבל זה, אבל זה נמצא, אבל זה נמצא בסרט. זה נורא, נורא נוכח שם, אני נורא רואה את זה. וזה, וזה לא קל לי עם ה, עם האמירה הזאת, אז, אבל יש פה משהו משמעותי. אני חושב שמבין כל הבמאים של שנות ה-80, אז אני חושב שאחד הדברים שמאוד רואים בסרט זה את דיוויד קרוננברג ואת בריאן דה פלמה. בריאן דה פלמה גם הוא מאוד מאוד אוהב להיות גרפי באלימות שלו, ואין לו רחמים על הדמויות שלו. וגם שם יש את העניין הזה של לפעמים החלפת מגדר. אבל יותר מכל במאי אחר, אני ראיתי את הסרט ואמרתי אייבל פררה. אני חושב שאייבל פררה עשה בסרטים שלו, הלך על הקיצוניות שעשה על ג'וליה דה קורנו. וזה החלק המרתק, כי אייבל פררה בין 72 עד 92 עבד מאוד בשוליים, עשה סרטים מאוד דלי תקציב, היה ממש באנדרגראונד של הקולנוע, ולכן הוא גם היה יכול להיות מאוד מאוד בוטה, אבל לא היה, הסרטים שלו היו לא מלוטשים, זה היה, ומגיע ג'וליה דה קורנו ועושה סרט שהוא נוצץ מכרום. אז חשבתי על דרילר קילר של אייבל פררה, החדווה של ג'וליה דה קורנו להחדיר דברים לתוך בשר, לתוך איברים, לתוך הגוף, לפצוע את הגוף, לראות את הדברים חדים, מרסקים גוף והעצמות והדם שיוצא והפצעים שנוצרים ומה שיש מתחת לאור, זה מאוד מאוד דומה לסרטים כמו דרילר קילר של אייבל פררה, שבאמת סרטים על רוצחים סרטיים שבמשהו מאוד מאוד גרפי. ומהצד השני, סרט כמו בד לוטננט, שהוא הכי הזכיר לי את טיטן, במסע היסורים הנוראי שעוברות הדמויות בסרט, גם של אייבל פררה, מ-92, אם אני זוכר נכון, 90 או 92, וגם בטיטן. שוב, אז גם בשני המקרים, אנשים שבאים, שהקולנוע שלהם מייצג תפיסת עולם מאוד מאוד דתית, שעוסקת בייסורים ובסבל, ושהסבל הזה כנראה מגיע לנו ולדמויות. אז הסרטים האלה הם קשים, אבל יש בהם משהו בוטה ונועז, ואני חושב שקצת מהייסורים, גם השחקנים וגם וגם הדמויות עוברות קצת בשפריץ גם על הצופים. יש משהו מייסר בסרט הזה, זה לא פשוט. טיטן. אז לא יודע אם אהבתי אותו, לא יודעת אם שנאתי, לא יודע אם נהניתי, לא יודע אם סבלתי, אבל זה סרט מופתי. אני לא יודע אם הוא סרט שאומר דברים איומים על בני אדם, או דברים חיוביים. אני לא יודע כלום, אבל יש בו משהו מופתי. לכן, אם אתם בעניין של קולנוע, ואתם לא מאוד רגישים, אני חושב שצריך לראות את הסרט, וקצת לפרק אותו לפרקים, לחלקיו, ולנתח מה בעצם הוא אומר, ואיך הוא אומר את זה. ותגידו לי, מה דעתכם? עד כמה אני רחוק מפרשנות שלי לסרט, או שאתם חושבים שזה... שזה נכון. ומתוך פסקול הסרט, הנה הקטע שבו הגיבורה רוקדת על רכב ממש בפתיחת הסרט. רגע. כן. זה The Kills מ-2016. Doing it to death. מתוך פסקול טיטן, עכשיו בבתי הקולנוע בארץ. Face down. אני אוהב The Kills כי הם מזכירים לי את אינטרפול. אינטרפול. The Kills מתוך טיטן. עוד סרט חדש עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, סרט שנקרא מים שקטים, סטיל ווטר. אנחנו ככה מקבלים את פסטיבל חיפה לישירות אל, אל בתי הקולנוע השכונתיים. מי שלא הגיע לחיפה, אז הנה עכשיו הכל מגיע לכאן. זה הסרט הפתיחה של פסטיבל חיפה. סרט חדש של תום מקארתי, אני מחבב את תום מקארתי. הוא במאי אמריקאי, מינורי, אינטליגנטי, אנושי, שאכפת לו מבני אדם, ואכפת לו ממילים, ואכפת לו מאמת, ואכפת לו מהחברה. והוא עושה לרוב סרטים באמת קטנים ואנושיים, ותמיד יש בהם משהו, הם אף פעם לא גדולים, אבל תמיד יש בהם משהו מאוד מאוד יפה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ואני חושב שהוליווד שמה לב לזה שהוא עושה את, את הדבר הציב שלו, והוא קיבל אוסקר על ספוטלייט, גם אחד, באמת אחד הסרטים היפים שלו, אבל לפני זה הוא עשה את מנהל התחנה, הסרט ש... גילה לנו את פיטר דינקלג' ואת האורח עם ים הבאס, ועכשיו הוא מביא סרט חדש עם מאט דיימון בתפקיד הראשי שנקרא מים שקטים, וזה סיפור מעניין כי הוא כאילו מתנהג כמו סיפור אמיתי, אבל לא ראיתי בשום מקום שמדובר על סיפור אמיתי. מאט דיימון מגלם גבר מובטל, אבל עובד כזה בעבודות דחק בעולם, בין עולם הקידוחי נפט לעולם הבנייה באוקלהומה, ואחת לכמה חודשים הוא טס למרסיי כדי לבקר את הבת שלו, שהלכה ללמוד בקולג' במרסיי, באוניברסיטה במרסיי, והוא אשמה ברצח ונכנסה לכלא, ואחת לכמה זמן הוא הולך לבקר אותה, אבל אז כשמתעוררת איזושהי אפשרות אולי למצוא רמז חדש שלא היה זמין בימי המשפט, הוא נשאר שם ומנסה להביא לפתיחה מחודשת של המשפט שלה במשפט הרצח שנמצאה בו אשמה. והמעניין הוא זה באחד הסצנות בסרט, כלומר, דיימון הוא כאילו איש דתי, הוא מתפלל הרבה, הוא אומר ברכה לפני האוכל, דתי נוצרי, כן? עם קובע מצחייה וזקן, והוא בא מאוקלהומה, ויש איזה רגע שהמערכים הצרפתיים שלו שואלים אותו בחשדנות, הצבעת לטראמפ? והוא אומר, לא, לא הצבעתי בכלל, כי אסור לי להצביע, כי יש לי תיק פלילי. וזה פשוט דיאלוג נפלא, כי ברור אנחנו מבינים שהוא בדיוק האיש שאמור להצביע לטראמפ, אבל הנה אנחנו גם מקבלים בשתי רפליקות את הבעיה של עולם בחירות או זכות הבחירה באמריקה, שהבחירות באמריקה האם זה פריבילגיה, השתתפות בבחירות, להצביע בבחירות, האם זה פריבילגיה או זכות. באמריקה זה פריבילגיה, זה לא זכות. אז הנה, זה מין רגע כזה של רגע דרמטי, של מפגש בין שתי דמויות, אחת צרפתייה ואחת אמריקאי, ובאמת בשני משפטים, כמעט שתי מילים, שני משפטים, קונפליקט שלם ביניהם, שאנחנו מבינים הרבה דברים ממה שלא נאמר. אז יש רגע שהסרט הופך לו קצת יותר סרט בלשי, וקצת מותחן כזה של האבא מחפש את האמת, רוצה לדעת את האמת לגבי הבת שלו, אבל מה שיפה בסרט זה באמת היפוך התפקידים, מישהו שבאמריקה קוראים לאנשים האלה כמו מדמון, מישהו שהוא disenfranchised, מישהו שאין לו קול בנוכחות האמריקאית, ולכן אלה האנשים שהעלו את טראמפ לשלטון, מישהו שהמצב הכלכלי שלו לא טוב, המצב הבריאותי לא טוב, אין לו מן הסתם ביטוח, צריך לעבוד בעבודות קשות, מישהו ש באמת סבל רדף אחריו, אשתו התאבדה, גידל את ביתו לבד, בעצם לא גידל את ביתו, היה אב נהדר, ואז הבת ככה מתרחקת ממנו. ואז כשהוא מגיע לצרפת, במרסיי, ובעולם כזה שבו יש לא מעט מאגרים מוסלמים, אז הוא פתאום הופך להיות, נחשב להיות האליטה. הוא פתאום מישהו שמגיע מאמריקה. ואז קצת המעמדות מתהפכות, אבל הוא לא מבין את זה. כלומר, יש משהו שאנחנו כצופים מבינים, שהדמויות לא לגמרי קולטות את המעמד שלהם. ואחד הדברים היפים שתום מקארתי עושה, זה סרט שהוא לא מאוד מסוגנן, אבל כשהוא עובר מאוקלהומה למרסי, חוץ מהנוכחות של הים, הים התיכון, זה נראה אותו דבר. הוא מצלם את מרסי לא כתייר, הוא מצלם את מרסי כעיר של מעמד פועלים, של צווארון כחול, של עיר שאין בה זוהר, אין בה תיירות, ושבעצם הוא טס לצד השני של העולם, אבל לא החליף באמת עולם. קשה לו שם כמו שקשה לו פה, אבל שם הוא פוגש אישה ואולי משהו בלב נפתח וגורם לו להבין דברים שהוא לא הבין קודם. והנושא שגם החיפוש אחרי אנושיות וגם החיפוש אחרי אמת הם דברים שמאפיינים את הסרטים של תום מקארתי, ואני חבב אותם על זה. יש משהו בסרט הזה, גם כשאני רואה סרט אני שואל, אוקיי, אם זה לא סיפור אמיתי, אז מה יש בסרט הזה ש... למה הוא עשה את הסרט? ונדמה לי, גם בסגנון וגם בעלילה וגם באופן שבו סיפור אנושי, משפחתי, קטן, הופך להיות לדרמת מתח משפטית, אמרתי, רגע, אני מכיר את זה. זה סרט של אסגר פרהדי. הבמה האיראני, שיש סיכוי שיזכה גם השנה באוסקר, כבר זכה בשניים, שעושה דרמות משפחתיות, שבין אם זה באיראן, בין אם זה בצרפת, שבאיזשהו שלב יש בהם אלמנט של חיפוש, של תעלומה. איזשהו סוג של תעלומה, איזשהו סוג של משהו שהוא כמעט מותחני, אפילו איצ'קוקיאני בתוך זה. ואני חושב שהתרכובת הזאת של הריאליזם בתוך איזשהו סוג של נוסחה של מותחן, של מותחן שמתעורר מאוחר, הפך את זה שאסגר פרהדי הפך לאחד הבמאים הטובים והמשבוחים והמעוללים והנערצים של העשור האחרון. אני חושב שתום מקארתי קצת עושה לו, במקרה הטוב נקרא לזה מחווה, במקרה פחות או נקרא לזה העתקה, אבל הוא עושה עבודה יפה. כלומר, אני ממש חושב שהוא ראה את הסרטים של פרהדי, וניסה לעשות משהו כמוהו, והוא עושה את זה לא רע. אז אם אתם רוצים לראות סרט איראני דובר אנגלית, אז מים שקטים. הוא הסרט בשבילכם, עולה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע. ואיזה שיר נשמע עכשיו? טוב, נשמע שיר חדש של דייב גן. לדייב גן הוא עומד לצאת בחודש הבא אלבום חדש, יחד עם הסול סייבר, זה אלבום סולו, מחוץ לדפש מוד, והוא עושה פעם קאברים לשירים. אז הנה דייב גן עושה בסינגל חדש קאבר לקט פאול. שיר שנקרא Metal Hearts, יצא ממש השבוע, דייב גן יחד עם Soul Savers.
Losing the stars without a sky, losing the reasons why, you're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they lock you up in a sad, sad zoo. Trying to prove, hide, hide, you're not worth a thing. So your fortune's on a string, blue smoke will take a very violent flight. You will be changed and everything, and you'll be in a very sad, sad zone.
ועוד משהו מוזיקלי חדש שיצא לאחרונה, אלבום הופעה של דונלד פייגן, שהוא מבצע את The Night Fly, וזה הוקלט בביקן תיאטר בניו יורק ב-2019, ויצא רק עכשיו, ולכבוד הגשם הראשון שטפטף עליו הרטיב אותי בדרך. הנה. מתוך The Night Fly בהופעה אחרי 2019, דונלד פייגן. Walk Between the Raindrops.
As we hit the causeway by the big hotels, we fought. Now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, that we'd never say goodbye. When we kissed, we could hear the sound of thunder as we watched the regulars rush.
וכמעט זהו זה, עשינו סקופ ברד הקצה, במספר 309. הערה אחת לסיום, איכשהו יצא לנו שכל הסרטים שדיברתי עליהם של קולנוע לב, אז שפו קולנוע לב, יופי של דברים. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שקורה בשבוע הבא בקולנוע לב. הם מביאים את הסרטים שלהם שהיו בפסטיבל חיפה ובפסטיבל ירושלים, שכרגע הם לא מתכננים להפיץ מסחרית, אבל הם יוציאו אותם להקרנות חד פעמיות בקולנוע. אני יודע על קולנוע לב פה בתל אביב, מאחוריי, אני מצביע מאחורנית, אני יושב עם הגב לדיסנגוף סנטר. תבדקו אם זה גם בקולנוע לב לידכם, אם לא, אז פה תבואו לפה לתל אביב. מין פסטיבל קולנוע קטן של הסרטים היותר מדוברים שהיו בפסטיבל חיפה. אותי זה קצת מצער שהסרטים האלה לא יצאו מסחרית, אבל מה אני מבין? אחד הסרטים שאני הכי מחכה לראות שם זה את האירוע, The Happening, סרט שזכה בפרס הראשון לפסטיבל כאן, גם הוא סרט צרפתי, כלומר, הפרס הראשון בפסטיבל ונציה, וכאן זה היה טיטן, סרט צרפתי, בוונציה סרט צרפתי שנקרא האירוע, וממש אתמול נדמה לי, הסרט הזה נבחר להיות נציג צרפת באוסקרים, לאוסקר הבינלאומי. זה אומר שהם לא יפיצו בלב את המועמד הצרפתי לאוסקר, מאוד משונה, והסרט החדש של ז'אן גימו, אני מאוד אוהב ז'אן גימו, אני מאוד מקווה שכן יפיצו אותו, אבל אלה הסרטים, בין הסרטים שהוצגו בשבוע הבא, בקולנוע לב, אז שוב, תודה להם שהם מאפשרים, לא חייבים לעשות את זה, אבל אני מרגיש טוב שהם עושים, ועד כאן. בשבוע הבא נדבר על חולית, תתכוננו לזה, תודה שהייתם איתי.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yair Raven.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.